שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף פ"ח במסכת סנהדרין. נתחיל בשורה הרביעית בעמוד א' ונסיים במשנה בפ"ט עמוד א'. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני זקן ממרא ונחלק את השיעור לחמישה חלקים. אז החלק הראשון זה כאמור לגבי התחומים והחומרה של הדברים שבהם הזקן נחלק על בית הדין, ולגבי זה ראינו אתמול שתי ברייתות. ברייתה אחת הביאה אוסף של תחומים שבהם הוא נחלק, כמו דם נידה, דם לידה, דם זיווה, דיני נפשות, ממונות, מכות וכו'. ברייתה השנייה הביאה מחלוקת לגבי החומרה של מה שהוא נחלק עליהם, שרבי יהודה ורבי שמעון אמרו שזה יכול להיות כל איסור, לאו דווקא קרת, אבל רבי מאיר אמר שזה דווקא אם הוא התיר איסור קרת, כלומר שבית הדין הגדול אמר שיש בדבר הזה איסור, וזה איסור שיכול להוביל לקרת, ואילו הזקן אמר שאין איסור ובעצם התיר איסור קרת. ואז מה שראינו אתמול לאורך חלק גדול מהשיעור זה הניסיון לשלב את רבי מאיר עם הברייתא הקודמת. כלומר, בברייתא הקודמת כאמור ראינו אוסף של תחומים, נידה, לידה, עזיבה וכו'. אז מה שעשינו זה עברנו תחום תחום וראינו איך באמת באותו תחום יכולה להיות מחלוקת שיש לה נפקמין על איסור קרת, שהבית דין אמר שיש כאן איסור קרת ואילו אותו זקן אמר שאין. אז אתמול עברנו על רוב התחומים. מה שנשאר לנו זה הסוף של אותה ברייתא, וזה התחומים שדורשים מהמילים דברי ריבות בשעריך. וכאמור אמרנו שדברי רומז לדברים שתלויים בדיבור, וזה ערכין, חרמין והקדשות. ריבות זה דברים שנובעים ממריבה, וזה סוטה, עגלה ערופה וטהרת מצורע. ובשעריך רומז לדברים שאוכלים בשעריך, שזה לקט, שכחה ופאה. בכל הדברים האלו אנחנו רוצים להבין באיזה מחלוקת יכול להיות שהזקן ובית הדין החלקו, שהם אומרים שיכול לנבוע מכאן קרת, ואילו הזקן התיר את זה. אז בואו נעבור אחד אחד. אז הקבוצה הראשונה זה כאמור דברי, שזה ערכין, חרמין והקדשות. איזה קרת יכול לנבוע מכאן? אז ההסבר לשלושתם די דומה, וזה שבשלושתם אפשר למצוא מחלוקת האם דבר מסוים הוא הקטש. ואם הוא הקטש, אז אם אדם מעל בו, אז הוא חייב אשם מעילות. ואם זה באמת אשם מעילות, אז אם מישהו אכל את אותו קורבן בתומת הגוף, אז הוא חייב קרת. אז הנה רואים שמחלוקת האם דבר מסוים הוא קדוש או לא, יכול לנבוע קרת. ועכשיו, מה המחלוקת? כלומר, איזה מחלוקת יש בערכין, בחרמין ובהקדשות, האם דבר מסוים הוא קדוש או לא? אז לגבי ערכין, הגמרא מביאה מחלוקת, אם אדם העריך תינוק פחות מ-30 יום שהתורה הרי לא נותנת לו ערך, אז חכמים אומרים שהוא לא אמר כלום ולא חייב שום דבר למקדש, אבל רבי מאיר אומר שכיוון שלתינוק הזה אין ערך, אז מניחים שאדם לא התכוון באמת לערכין, אלא לדמים, והוא נותן את דמיו למקדש, וממילא הדמים האלו הם קדושים, ואז כאמור, אם מישהו ימעול בהם, הוא יחייב אשם, ואם מישהו יאכל את האשם בתומת הגוף, הוא יחייב קרת. אז אם הבית ינבסקו כרבי מאיר בזה, ואילו על זה כן בא ואמר כמו חכמים שהוא לא חייב קרת, אז הנה מצאנו את מה שחיפשנו, מחלוקת לגבי ערכין שנובע ממנה עניין של קרת, זה לגבי ערכין. לגבי חרמין, הגמרא מציעה מחלוקת, וזה שרבנן אומרים שהכסף שאדם נותן בתור חרם הולך לכהנים, וממילא זה לא קדוש ואין בזה מעילה, אבל רבי יהודה בן בתרא אומר שזה הולך לבדק הבית, כלומר זה כן קדוש, ואז שוב יוצאת אותה מחלוקת, כי אם זה קדוש, אז אם מישהו מעל בזה הוא חייב אשם מעילות, ואם מישהו אכל אותו אשם בתומה הוא חייב קרת, אז הנה שוב מחלוקת שנובע ממנה קרת. ולגבי הקדש, הגמרא מציעה מחלוקת, וזה כמה אנשים צריכים בשביל לפדות מטלטלין של הקדש. רבי אלעזר בן יעקב אומר צריך 10, ואילו רבנן אומרים שמספיק 3. עכשיו, ממילא, אם הוא פדה ב3, אז לפי רבי אלעזר בן יעקב הוא בעצם לא פדה, וזה עדיין קדוש, ועדיין מועלים בו, ואם השם תלוי, ומישהו אוכל את זה בתומה, הוא יחייב קרת. אבל לפי רבנן, זה כן פדוי ב3, ולכן לא מועלים בזה, ואין בזה קרת. אז הנה שוב, מחלוקת שנובע ממנה קרת, ועד כאן, שלושת הדברים, ערכין, חרמין והקדשות, שדורשים מהמילה דברי. הקבוצה הבאה זה שלושת הדברים שדורשים מהמילה ריבות, וזה סוטה, עגלה ערופה וטהרת מצורע. כשנשים לב שבשני הדברים הראשונים, סוטה ועגלה ערופה, בשניהם המחלוקת שהגמרא תציע, זה מחלוקת שיש לה נפקמינה לקידושי אישה, וממילא זה גם נפקמינה לקרת. כי אם אתה אומר שאישה מקודשת ואז היא זינתה, אז יש קרת, אבל אם היא לא מקודשת והיא זינתה, אז אין קרת. זה באופן כללי. עכשיו נראה אחד אחד. אז לגבי סוטה, בשביל להבין את זה, נסביר את זה בחמישה שלבים. שלב ראשון, נזכיר שבשביל להשקוע סוטה צריכים שיקרו שני דברים, גם כינוי וגם סתירה. כלומר, קודם הבעל מקנה ואומר לה אל תסתרי עם פלוני, ואחרי זה היא הולכת ובכל זאת נסתרת עם פלוני, אז הבעל צריך להשקות אותה. ויש מחלוקת בתחילת סוטה בפני כמה אנשים היא צריכה לעשות את שני השלבים האלו. לפי רבי אלעזר, את הכינוי היא צריכה לעשות בפני שני עדים, אבל את הסתירה מספיק עד אחד או אפילו הבעל עצמו. לפי רבי יהושע, שני הדברים צריכים לקרות לפני שני עדים. עד כאן שלב ראשון. שלב שני, נניח שאישה צריכה לשתות. מה קורה אם היא לא רוצה לשתות? אז הדין הוא שהיא פשוט מתגרשת ומאבדת את הכתובה שלה. זה שלב שני. שלב שלישי, בואו נחבר את שני השלבים. מה קורה אם יש אישה שהבעל קינה לה בפני שניים, אבל היא נסתרה רק בפני עד אחד? אז כאמור, לפי רבי אליעזר מספיק עד אחד לסתירה, ולכן היא צריכה לשתות. ואם היא תגיד שהיא לא רוצה לשתות, אז היא תתגרש ותאבד את הכתובה שלה. לעומת זאת לרבי יהושע, שצריך שני עדים לסתירה, אז היא לא צריכה לשתות, וממילא כמובן שהיא לא איבדה את כתובתה. זה שלב שלישי. עכשיו, שלב רביעי ואחרון, יש דבר כזה שאישה יכולה למכור את הכתובה שלה. כלומר, למכור למישהו אחר ולומר לו, אם בעלי ימות לפניי או יגרש אותי ומגיע לי כתובה, אז אתה קונה, תקבל את הכתובה במקומי. עכשיו, מה קורה אם באמת האישה עליה אנחנו מדברים מכרה את הכתובה שלה, ואז כאמור עשתה כינוי בפני שניים וסתירה רק בפני יד אחד, ואז בעלה מת, והקונה של הכתובה הולך לירושים ולוקח מהם את הכסף, כי כאמור הוא קנה את הכתובה, אז לכאורה זה מגיע לו. אז זה גם כן תלוי באותה מחלוקת. שלפי רבי אליעזר, כיוון שנסתרה בפני יד אחד וזה מספיק, אז היא בעצם איבדה את הכתובה, אז היא לא מכרה כלום לאותו קונה, ולא מגיע לו כלום. לעומת זאת לרבי יהושע שצריך גם שני עדים לסתירה, וזה לא היה כאן, אז הסתירה שלה לא נחשבת והיא לא צריכה לשתות, ולכן היא גם לא איבדה את הכתובה, ולכן הקונה כן יקבל את הכתובה. זה שלב רביעי. עכשיו, שלב חמישי ואחרון, מה קורה עם אותו קונה לקח את הכסף מהיתומים והלך וקידש בזה אישה? אז כאמור, לפי רבי אליעזר שהכסף לא מגיע לו, אז האישה לא מקודשת. לפי רבי יהושע שהכסף מגיע לו, אז האישה מקודשת. וממילא אם היא הלכה וזינתה, אז לרבי אליעזר שהיא לא מקודשת, אז לא יהיה לה כרת. לרבי יהושע שהיא מקודשת, יהיה לה כרת. אז הנה מצאנו איך מחלוקת בדיני סוטה הוביל אותנו למחלוקת לגבי כרת. עד כאן הצעה לגבי סוטה. לגבי עגלה ערופה, זה כבר באמצע עמוד א', הגמרא מציעה מחלוקת לגבי מאיפה מודדים מה העיר הכי קרובה למת שמצאו. רבי אליעזר אומר, מודדים את טיבורו של המת, מהפופיק, רבי עקיבא אומר, מהחותם, מהאף, ורבי אליעזר בן יעקב אומר, מהצוואר, וגם זה נפקמינה לקידושי אישה וממילא לקרת. למה? כי אם אדם קידש אישה בעגלה ערופה, היא לא מקודשת, אבל זה כמובן רק אם היא באמת עגלה ערופה, כלומר, אם זה העיר הנכונה הביאה אותה, וממילא, אם למשל הבית דין הגדול פסקו כמו רבי אליעזר שצריך למדוד מטיבורו של הגוף וזה יוצא תל אביב, ואילו הזקן אמר שצריך למדוד מהחותם וזה יצא בת ים, אז אם בניגוד לדעת הבית דין, אנשי בת ים יקשיבו לזקן ויביאו עגלה, ואז יבוא מישהו ויקח את אותה עגלה ויקדש באישה, אז לפי הבית דין שהעגלה של בת ים היא לא כלום, אז האישה מקודשת ומזינתה יש קרת, ואילו לפי הזקן, כיוון שזה כן עגלה, אז לדעתו האישה לא מקודשת ואין קרת. אז הנה מחלוקת שבו הוא בעצם מתיר איסור קרת, זה היה לגבי עגלה ערופה. הדבר האחרון בשלישייה הזאת זה לגבי טהרת מצורע. איזה מחלוקת יכולה להיות כאן שיש נפקמינה לקרת? אומרת הגמרא, אם למצורע ירדה למשל הבוהן אחרי שהוא נצטרה, והרי חלק מהתהליך של טהרת המצורע זה לשים לו דם בין השאר על הבוהן, אז מה עושים אם אין לו בוהן? אז בזה יש מחלוקת. הנקמה אומר שהוא אכל אותה, אין לו טהרה לעולם, אבל רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים, עדיין אפשר לטהר אותו. איך? רבי אליעזר אומר, נותנים את הדם במקום שבו אמור להיות הבוהן, ואילו רבי שמעון אומר, נותנים את הדם פשוט בבוהן של יד שמאל במקום יד ימין. בכל אופן, לשניהם יש לו טהרה, לעומת זאת הנקמה אומר שאין לו טהרה. עכשיו, זה כמובן יוצר נפקמינה לקרת, כי אם למשל הבית דין הגדול פסק כמו הנקמה שאין לו טהרה, ואילו אותו זקן פסק למשל כמו רבי אליעזר שאפשר לטהר אותו על ידי אדם באותו מקום, ואז הוא ניטהר לכאורה ונכנס למקדש, אז לפי הבית דין הגדול הוא עדיין טמא ויש לו קרת, אבל אותו זקן אמר שזה טיהר אותו ולכן אין לו קרת. אז הנה עוד מחלוקת שיש לה נפקמינה לקרת, ועד כאן השלישייה שלומדים מהמילה ריבות. השלישייה הבאה זה מה שלומדים מהמילה האחרונה, וזה בשעריך, וזה כאמור לקט, שכחה ופאה. איזה מחלוקת כאן יש שמובילה למחלוקת לגבי קרת? אז כאן ההסבר של הגמרא די דומה לגבי שלושתם, וזה שכאן יש מחלוקת שיש לה השלכה ממונית. האם מגיע לעני כסף מסוים או שלא, ולהשלכה ממונית, כמו שכבר ראינו, יכולה להיות גם השלכה לגבי קרת, כי אם אדם קידש אישה בכסף שהוא שלו, אז האישה מקודשת ומזינתה יש קרת, אבל אם הכסף לא היה שלו, אז כשהוא קידש אותה היא לא מקודשת, ומזינתה אין לה קרת. זה הסבר הכללי לגבי לקט, שכחה ופאה, אבל עכשיו ניכנס לפרטים ונראה איזה מחלוקת יש לגבי התחומים האלו שלפי דעה אחת כסף מגיע לעני, ולפי דעה שנייה הכסף לא מגיע לו. אז לגבי לקט ושכחה אותם נראה ביחד, כי זו אותה מחלוקת, וזה מחלוקת מבית הלל לבית שמאי, מתי זה נחשב לקט ושכחה. לפי בית הלל שניים זה נחשב לקט ושכחה, אבל יותר מזה שלושה זה כבר לא. לעומת זאת בית שמאי אומרים שגם שלושה זה כן ורק ארבעה לא. עכשיו, שניים מה, שלושה מה, ארבעה מה, אז בלקט הכוונה היא לשיבולים, כלומר, אם אדם מפיל שני שיבולים, אז לבית הלל זה לקט, אבל שלושה זה לא, לבית שמי גם שלושה זה כן. לגבי שכחה, אנחנו לא מדברים על שיבולים, אלא על אומרים, אבל כאמור זאת המחלוקת, אם הוא שכח שני אומרים, אז לפי כולם זה נחשב שכחה, אם הוא שכח שלושה, לבית הלל זה לא, לבית שמי זה עדיין כן. עכשיו, מה יקרה אם באמת מדובר בשלושה, ובא אני ולקח את זה, ואז בא בעל הבית ולקח את זה בחזרה, והלך וקידש בזה אישה, אז לבית הלל, שבשלושה זה כבר לא לקט ושכחה, אז באמת זה שייך לבעל הבית, ולכן אם הוא קידש בזה אישה, אם קודשת, ואם היא תזנה, יש קרת. אבל לבית שמי, שזה באמת שייך לעני ולא לבעל הבית, אז אם הוא קידש בזה אישה, היא לא מקודשת, ואם היא זינתה אחרי זה, אין קרת. אז הנה מחלוקת ממונית שיש לה השלכה לגבי קרת, זה לגבי לקט ושכחה. לגבי פאה, יש מחלוקת אחרת, עד מתי אפשר להפריש פאה, כלומר, לכתחילה צריך להפריש את זה עוד בקמה, כלומר, לפני הקציר, אבל אם הוא לא עשה את זה, עד מתי אפשר? אז לפי רבנן, עד המירוח, אבל לפי רבי ישמעאל, אפילו אחרי זה, כשזה כבר נעשה עיסה. עכשיו, מה קורה אם באמת זה כבר נעשה עיסה, ואז בא אני ולקח? אז לפי רבנן, זה כבר לא מגיע לעני, ואם אני בכל זאת קידש בזה אישה, אישה לא מקודשת, ואם היא תזנה, אין לה קרת. לפי רבי ישמעאל, זה עדיין מגיע לעני, ולכן אם הוא יקדש בזה אישה, היא כן מקודשת, ואם היא תזנה, יש לה קרת. אז הנה שוב, מחלוקת הלכתית שממנה נובע מחלוקת ממונית, שמזה יוצא גם מחלוקת לגבי קרת. ובזה סיימנו לעבור על כל התחומים שראינו אתמול בפסוק, ולמצוא איזה מחלוקת יכול להיות שהזקן החלק על בית הדין, שבה הזקן ובעצם התיר איסור קרת. ועד כאן, החלק הראשון של השיעור, הגענו לרבע התחתון של עמוד א'. החלק השני זה לגבי האופי של המחלוקת בין הזקן לבין בית הדין. כלומר, כשאדם טוען שהוא יודע מה ההלכה, אז יש לו בעצם שני מקורות לידיעה הזאת. או שהוא יודע את זה מפי השמועה, הוא שמע מהרב שלו, ששמע מהרב שלו וכו', או שהוא אומר, כך הוא בעיניי, כך אני מבין מהפסוקים, מהדרשות, כך הוא בעיניי. עכשיו, ברור לגמרא שמפי השמועה זה יותר חזק מכך הוא בעיניי. ועכשיו, לגבי המחלוקת בין בית הדין לבין הזקן, האם זה משנה מה מקור הטענה של כל אחד מהצדדים? אז רב כהנא אומר שכן, שאורגים את הזקן רק אם לבית דין היה מקור חזק יותר. כלומר, שהבית דין טענו מפי השמועה, ואילו הזקן אמר כך הוא בעיניי, אז אורגים אותו, כי מה פתאום אתה חולק על הבית דין כשלהם יש שמועה, ולך רק יש כך הוא בעיניי. אבל אם שניהם היו שווים, או שהזקן אפילו יותר חזק, שהוא זה עם השמועה והם כך ובעיניי, אז לא הורגים אותם. זו דעת רב כהנא. רבי אלעזר לעומת זאת אומר שזה לא משנה, וגם אם הזקן חזק יותר, כלומר שהוא עם השמועה והם כך ובעיניי, או שהם שווים, בכל מקרה הורגים את הזקן, כי המטרה היא שלא ירבו מחלוקות בישראל, וזה לא משנה למה בית הדין אומרים מה שהם אומרים, העיקר זה שהם אומרים וצריך להקשיב להם, ואתה לא יכול ללכת ולהורות הלכה בניגוד אליהם. זאת המחלוקת, ועכשיו נביא שלוש ראיות, אחת לרב כהנא ונדחה, עוד אחת לרבי אלעזר ונדחה, והשלישית שוב לרבי אלעזר, ואותה לא נדחה. אז הראיה הראשונה זה לרב כהנא, זה ראיה שהוא עצמו מביא, וזה מזה שלא הרגו את עקביה בן מהללאל, אפילו שמסופר במסכת עדויות שהוא נחלק על בית הדין בארבעה דברים, כלומר לכאורה הוא היה זקן ממרה, לא הרגו אותו, ולמה? אז כנראה כי כמו שמפורש שם, שהוא והבית הדין היו באותה רמה, שניהם אמרו מפי השמוע, אז הנה ראיה לרב כהנא, שכשהם באותה רמה, לא הורגים, אלא רק הורגים אם הזקן חלש יותר מבית הדין, ובכל זאת הוא מתעקש לחלוק עליהם. זאת ראיה לרב כהנא, אבל דוחה רבי אלעזר, לא, שם לא הרגו אותו, פשוט כי הוא אמנם חלק עליהם בדין, אבל הוא לא ראה הלכה למעשה כדעתו, שזה כאמור תנאי בשביל להרוג אותו, ולכן לא הרגו אותו, אבל זה לא קשור לרמה של כל צד. עד כאן הראיה הראשונה. הראיה השנייה זה כאמור לרבי אלעזר, וזה מהמשנה שלנו שכשהמשנה מתארת את הזקן ושאר הדיינים מגיעים לבית הדין הגדול, אז הזקן אומר, כך דרשתי וכך דרשו חבריי. ומסביר ארוך לנר, למה הוא מקדים קודם את דבריו ורק אחרי זה את דבריהם? הרי זה לא דרך ארץ, אלא כנראה שהוא מקדים בגלל שהוא ברמה יותר גבוהה, כלומר הוא מפי השמוע והם רק מעיניהם, ובכל זאת הורגים אותו. אז הנה ראיה לרבי אלעזר, שאפילו שהוא ברמה גבוהה יותר, בכל זאת הורגים אותו. זו הראיה השנייה, אבל דוחה הגמרא, לא. יכול להיות ששם שניהם באותה רמה, וזה שהוא אומר קודם את דבריו, זה פשוט כי כך היה הסיפור, כי הרי קודם הוא פסק הלכה, ורק אחרי זה הוא שמע שבית הדין בעירו פוסקים אחרת, ולכן הוא סיפר את זה כך, ואין מכאן ראיה, עד כאן לגבי הראיה השנייה. הראיה השלישית, שוב לרבי אלעזר, זה ממחלוקת לגבי האם הבית דין יכולים למחול הזקן. זעיר השמע מאנשי ירושלים שהם יכולים למחול, אבל חבריו שבדרום אמרו שהם לא יכולים למחול, ולמה? מאותה סברה שביר רבי אלעזר, שכל העניין כאן זה כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל. אז הנה ראיה על הסברה של רבי אלעזר, וממילא זאת ראיה גם לדעתו, שזה לא משנה למי יש מקור חזק יותר, לזקן או לבית הדין. ועד כאן חלק השני, המסקנה היא שזה לא משנה מי מהם מפי השמועה ומי מהם נראה בעיניו. החלק השלישי בשורה השישית בעמוד ב' זה שאם כבר הזכרנו את הרצון שלא ירבו מחלוקות בישראל, הגמרא מביאה ברייתא די ארוכה שמתארת התהליך ההיסטורי שעבר על עם ישראל ממצב שבו באמת לא היו מחלוקות למצב שבו רבו המחלוקות. וברייתא די דומה למשנה שלנו בזה שהיא מתארת את התהליך שבו אדם קודם כל שואל בבית דין שלו, ואז כל פעם עוברים לבית דין יותר גבוה, שבסוף מגיעים לבית הדין בירושלים, רק שבמשנה שלנו מדובר על זקן שנחלק על הדיינים, ואילו כאן בברייתא מדובר על פשוט שאלה שנשאלה ולא יודעים, אז הולכים לבית הדין. אז שוב, אם הבית הדין בעירו אומרים שהם לא שמו, כלומר אין להם מסורת על זה, אז הולכים לבית הדין בעיר הסמוכה. אם הם לא יודעים, אז לבית הדין בפתח הר הבית. אם הם לא שמו, אז הולכים לבית הדין בפתח העזרה. ואם הם לא שמו, אז לבית הדין הגדול שבלשכת הגזית. ואם גם הם לא שמו, אז הם דנים בזה לפי המידות שהתורה נדרשת. ואם אין הסכמה, אז הולכים לפי הרוב, וככה אין מחלוקות. זה מה שהיה פעם. אבל משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן, הרמב"ם מפרש שזה קרה רק אחרי שבית הדין הגדול הפסיק לפעול. המאירי אומר שזה לא קרה מיד, אלא רק אחרי זה, כשבאמת לא שימשו כל צורכן. בכל אופן, אז המנגנון הזה של בירור הדברים לפי היררכיה מאוד מסודרת נחלש, ורבו המחלוקות בישראל. עד כאן תחילת הברייתא. המשך הברייתא זה שאם כבר הזכרנו את כל המערך הזה של בתי הדין, אז הברייתא מתארת איך היו ממנים את הדיינים בבתי הדין השונים. אז זה מתחיל מלמטה, כלומר קודם כל ממנים לבתי הדין הנמוכים, ובשביל זה צריך להיות אדם שהוא חכם ושפל ברך, כלומר ענב, ושדעת הבריות נוחה ממנו, אז הוא מתחיל כדיין בעיר שלו. ואז כל פעם שמתמנה מקום בבית דין יותר גבוה, אז לוקחים מישהו מבית הדין הנמוך ומעבירים אותו לבית הדין שמעליו. זה החלק השני של הברייתא. ובסוגריים, כיוון שהזכרנו את הענבה ושפל ברך, אז הגמרא אומרת שמי הוא בין העולם הבא, זה מישהו ענוותן ושפל ברך, והוא לומד תורה ולא מחזיק טובה לעצמו, כמו שבאמת היה רב אולה בר אבא. ועד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי שלא ירבו מחלוקות בישראל. החלק הרביעי זה בשליש התחתון של עמוד ב' בשורה הרחבה הראשונה, וזה מחזיר אותנו לנושא של הזקן ממרא, וזה לגבי מה שאמרנו במשנה וגם הזכרנו מקודם, שהוא לא חייב עד שהוא יורה הלכה למעשה, כלומר יאמר לאחרים, לכו תעשו כמו שאני אומר. עכשיו על זה מוסיפה הברייתא שיש עוד אפשרות לחייב אותו מיטה, וזה גם אם הוא לא רע לאחרים אבל הלך בעצמו ועשה כדעתו, גם אז הוא חייב מיטה. עכשיו שואלת על זה הגמרא, זה מובן אם המחלוקת של הזקן ובית הדין הייתה על חטא כזה שהחטא עצמו לא מחייב מיטה, למשל אכילת חלב, כך שסתם ככה אם הזקן היה אוכל חלב הוא לא היה חייב מיטה, ורק כאן כיוון שזה נכנס לגדר של זקן ממרא, זה מה שמחייב אותו מיטה, אז זה מובן. אבל מה אם הזקן ובית הדין נחלקו על דבר שהדבר עצמו מחייב מיטה, נניח דיני שבת? אז במקרה כזה אנחנו בעצם יכולים לחייב אותו מיטה לא רק בגלל שהוא זקן ממרא, אלא בגלל עצם זה שהוא חילל שבת וזה מחייב אותו מיטה. אז במקרה כזה למה בכלל צריך את הדין של זקן ממרא? עונה הגמרא, כי הדין של זקן ממרא מוסיף עליו עוד שתי חומרות שלא יהיו לו לולי זקן ממרא. חומרה אחת זה שסתם ככה בשביל להרוג אדם שחטא צריך עדים והתראה, ואילו בזקן ממרא הורגים אותו גם בלי התראה. זאת תשובה אחת, וזאת תשובה מעולה חוץ מתחום אחד, וזה התחום של מסית לעבודה זרה, ששם גם על החטא עצמו הורגים בלי התראה. כך שכאן אין הבדל בין החטא עצמו לבין הזקן ממרא, לכן צריך עוד תשובה, וזה עוד חומרה שיש בזקן ממרא, וזה שאם אדם סתם ככה הסית לעבודה זרה, אז לפני שהורגים אותו, הוא יכול לנסות להציל את עצמו, לומר איזו טענה שאולי תגרום להקל. לעומת זאת, אם הוא זקן ממרא, כאן כבר לא מקשיבים לו, גם אם יש לו איזו טענה להציל את עצמו, כי הרי הוא כבר עבר את כל התהליך, בית הדין הגדול אמר לו לא לעשות את זה, והוא בכל זאת הלך ועשה נגד דעתם, אז כאן הורגים אותו, וגם אם יש לו זו טענה לטובתו, לא מקשיבים לו. ועד כאן החלק הרביעי, שכאמור הורגים אותו בין אם הוא הורה לאחרים לעשות הלכה למעשה, ובין אם הוא עשה בעצמו, וראינו מה זה מוסיף על מקרה שהוא סתם חטא בחטא שמחייב אותו מיטה. החלק החמישי והאחרון מחזיר אותנו לנושא שבו התחלנו את השיעור וגם סיימנו בו אתמול, וזה על איזה חטאים הזקן נחלק עם בית הדין. רבי מאיר אמר שזה דווקא באיסור היקרת, וגם כאלו שלא מפורשים בתורה. רבי יהודה אמר זה גם איסור שהוא לא קרת, אבל דווקא באיסור שהעיקר מפורש בתורה, והפירוש שלו מדרבנן. רבי שמעון החמיר בשני הדברים, גם לא קרת וגם אם לא מפורש בכלל. זה ראינו אתמול. בחלק הקודם הזכרנו שאפשר גם לחייב אותו על חלב, אז זה ודאי לא כמו רבי מאיר שאמר דווקא איסור קרת, אלא או רבי יהודה או רבי שמעון. עכשיו נראה משנה שהיא כרב יהודה, שמצד אחד זה לאו דווקא דבר שמחייב מיטה או קרת, אלא אפילו מצוות עשה, ובית שזה דבר שהעיקר שלו מפורש בתורה, אבל חכמים פירשו, ובא הזקן וחלק על הפירוש. והדוגמה שהמשנה מביאה לזה, זה תפילין, שזה מצוות עשה, זה כמובן לא מחייב מיטה, והעיקר שזה מפורש, אבל חכמים הם אלה שפירשו שצריך ארבעה בתים בתפילין של ראש, ובא הזקן ואמר שצריך חמישה בתים, ועל זה הורגים אותו. זה מה שכתוב במשנה, ובגמרא, בא רבי אלעזר בשם רבי יושעיה, ואומר שזה דווקא דווקא במקרה הזה. כלומר, הדוגמה של התפילין היא בעצם הדוגמה היחידה שיש שבה מזקן הוסיף משהו על הפירוש של חז"ל, ורק במקרה הזה אפשר לחייב אותו במיטה. המפרשים אומרים שהכוונה כאן למצוות עשה. כלומר, אם הוא חלק עליהם בלא תעשה, אז הוא חייב גם על שאר איסורים. אבל לגבי מצוות עשה, הדוגמה היחידה שבה זקן הוסיף משהו על הפירוש של חז"ל לתורה, זה תפילין שהוא הוסיף עוד בית, ורק על זה הורגים אותו. זה רבי יושעיה, ועכשיו שואלת על זה הגמרא, למה אתה אומר שזה הדוגמה היחידה? הרי גם בארבע מילים וגם בציצית אפשר לומר דבר דומה, שהעיקר מהתורה, אבל חכמים הם אלה שפרשו שצריך ארבעה מינים וארבעה חוטים שמקופלים לשניים, אז לכאורה גם שם, אם הזקן בא והוסיף מין חמישי או חוט חמישי, גם אז לכאורה אפשר חייב אותו מיטה, עונה הגמרא על שתי השאלות בצורה דומה, שזה לא אותו דבר, כי גם בארבע מינים וגם בציצית, ממה נפשך אי אפשר להרוג אותו? למה? כי מצד אחד, אם נאמר שבשניהם יש משהו שגורם לכל ארבעת הדברים להיות חטיבה אחת, כלומר, בארבעת המינים זה שצריך אגד לקשור אותם וזה חלק מהדין, ובציצית זה שצריך מהתורה לעשות את הקשר הראשון וזה הופך אותם לחטיבה אחת, אז אם הוא הוסיף את המין החמישי או הפתילה החמישית ואז הגד או אז קשר, אז הוא לא יהיה חייב כזקן ממרא, כי בשביל לחייב צריך שקודם כל זה היה דבר טוב, כלומר, ארבעה מינים או ארבעה חוטים, ואז הוא בא והוסיף ובזה הוא גרע, אבל כאן כבר מההתחלה זה היה גרוע, ועל זה אי אפשר להרוג אותו. זה מצד אחד, אם נאמר שבאמת יש כאן חטיבה אחת של ארבעת החוטים או ארבעת המינים. מצד שני, אם נאמר שאין כאן חטיבה אחת, כי לולב לא צריך אגד, או כי הציצית לא צריכות קשירה, אלא פשוט יש כאן ארבעה מינים אחד ליד השני, בלי משהו שמחבר אותם לחטיבה אחת, ואותו דבר בציצית, אז זה שהוא עכשיו מוסיף מין חמישי או חוט חמישי, אפשר לומר שהוא בעצם לא עשה כלום. זה פשוט מונח שם, זה לא חלק מאיזה חטיבה אחת, וממילא, גם על זה אי אפשר חייב אותו מיטה. ולכן שם, בין אם נאמר שזה חטיבה אחת, בין אם נאמר שלא, אי אפשר חייב אותו מיטה. לעומת זאת בתפילין, אמנם לכאורה גם כאן אפשר לומר את אותו ממה נפשך שאי אפשר חייב אותו, כי מצד אחד אם הוא חיבר את הבית לתפילין אז זה בעצם גרוע מההתחלה, ואם הוא לא חיבר אז זה סתם מונח שם ובעצם הוא לא עשה שום דבר, אז למה כאן מחייבים אותו? מסבירה הגמרא, כאן מחייבים אותו כי הוא חיבר, אבל הוא לא חיבר מההתחלה כשהוא יצר את התפילין, אלא רק אחרי זה. כלומר, בהתחלה היו תפילין טובות עם ארבעה בתים, ואז הוא בא וחיבר, וזה פוסל את התפילין, כי עכשיו הבית החיצון, כלומר, מה שהיה מקודם הבית החיצוני, הוא כבר לא רואה את האוויר, הוא כבר לא החיצון, כי הוא הוסיף שם עוד בית, וזה פוסל את התפילין, ועל זה הורגים אותו, כי הוא לקח דבר טוב והרס אותו. ולעומת זאת, בציצית ובארבעת המינים, כאמור, אין מצב כזה, כי או שזה היה רוס מההתחלה, או שהוא סתם מניח את זה שם, ולכן שם לא הורגים אותו. עכשיו, תשאלו רגע, למה שלא לומר אותו דבר בלולה ובציצית, שצריך אגד וצריך קשירה, ובהתחלה באמת זה היה טוב, ואז הוא בא והוסיף והרס, בדיוק כמו שהסברנו בתפילין, מסבירים המפרשים ששם אי אפשר לומר את זה, כי לגבי ארבעת המינים, אם זה היה ארבעה מינים טובים, והוא הרים אותם בשביל להוסיף לשם עוד מין, אז ברגע שהוא הרים אותם, הוא בעצם נטל את ארבעת המינים, והוא כבר יצא ידי חובה. זה שאחרי זה הוסיף משהו, זה כבר לא משנה. הוא כבר יצא כמו שצריך, ולכן לא הורגים אותו על זה. זה בארבעת המינים, ובתפילין אי אפשר לומר את זה, כי בתפילין יש כל הזמן מצווה להניח תפילין. אתה לא יכול להגיד, הוא כבר יצא ידי חובה. יש כל הזמן מצווה, ולכן שם כן אפשר להרוג אותו על זה. זה לגבי ההבדל בין ארבעת המינים לבין התפילין. לגבי הציצית, גם כאן אי אפשר לומר שהוא חיבר אחרי זה, כי בשביל לחבר, הוא צריך לפרוע את הקשר, להכניס חוט חמישי ולקשור שוב. וממילא, ברגע שהוא קשר שוב, אז זה עוד פעם, זה כבר לא נקרא שהוא הרס משהו קיים, אלא זה נקרא שהוא עשה את זה מחדש, כי זה קשירה חדשה, וממילא זה מקולקל מההתחלה, וכאמור, אם זה מקולקל מההתחלה, לא הורגים אותו, זה בציצית. לעומת זאת בתפילין, הוא לא פירק הכל בשביל לחבר בית חמישי, אלא הוא פשוט הוסיף את הבית מבחוץ, ולכן שם זה כן עכשיו שהוא לקח דבר טוב והרס אותו, ולכן שם הורגים אותו, אבל לא בארבעת המינים, ולא בציצית. זה היה תוספת של המפרשים, ובזה הגענו למשנה בפיתת עמוד א', עד כאן החלק החמישי, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בזקן ממרא וחילקנו את השיעור לחמישה חלקים. בחלק הראשון המשכנו את מה שראינו אתמול, שאתמול ראינו אוסף של תחומים שבהם יכול להיות שנחלקו הזקן ובית הדין הגדול, ולראות איך רבי מאיר מסתדר עם זה, שלפי רבי מאיר זה דווקא במקרים שבהם הוא התיר איסור קראת, אז איך בכל אותם תחומים שראינו יכולה להיות מחלוקת שנובע ממנה מחלוקת לגבי קראת. אז אתמול ראינו את הרוב, והיום ראינו עוד שלוש קבוצות כאלה. קבוצה ראשונה זה דברים שלומדים מהמילה דברי, וזה ערכין, חרמין והקדשות. לגבי ערכין זה מחלוקת למי שמעריך תינוק בן פחות מ-30 יום, שלפי חכמים לא אמר כלום, ולפי רבי מאיר יש לו דמים, ואם יש לזה דמים, אז אם מישהו מעל, אז הוא צריך להביא אשם מעילות, ומישהו אכל את אותו אשם במקדש בתומה, הוא חייב קראת. זה לגבי ערכין. לגבי חרמין, אז רבי יהודה בן בתייר אומר שסתם חרמין לבדק הבית, ומועלים בהם, ואז כאמור יכול להתקראת בזה, ואילו רבנן אומרים שזה לכהנים ואין בזה מעילה. לגבי הקדשות, המחלוקת היא אם הוא פדה הקדש בשלושה אנשים ולא בעשרה, אז לפי רבי אלעזר בן יעקב זה לא פדוי וממילא עדיין מועלים בזה ויכול לנבוע מזה קראת כאמור. לפי רבנן זה פדוי וממילא לא מועלים בזה וזה לא יכול להגיע לקראת. זה היה הקבוצה הראשונה. הקבוצה השנייה זה דברים שלומדים מהמילה ריבות, וזה סוטה, עגלה ערופה וטהרת מצורע. לגבי סוטה, אז יהיה מחלוקת לגבי אישה שמכרה את הכתובה שלה, ואז בעלה קינה לה בפני שניים, אבל נסתרה רק בפני אחד, והבעל רוצה להשקוט אותה והיא לא מוכנה לשתות, אז לפי רבי אליעזר, שסתירה בפני אחד נחשבת, אז ממילא מאבדת את הכתובה, ואז ממילא לא מגיע כסף למי שקנה ממנה, ולכן אם הוא קידש בכסף שהוא לקח אישה, היא לא מקודשת, ואם היא תזנה לא יקרת. לעומת זאת לרבי יהושע, זה לא נחשב סתירה, וממילא היא לא איבדה את הכתובה, וממילא זה שקנה מקבל את הכסף, ואם הוא קידש בזה אישה היא מקודשת, ואם היא זינתה, יש בזה קרת. זה לגבי סוטה. לגבי עגלה ערופה יש מחלוקת מאיפה מודדים, האם מטיבורו של המת או מחותמו או מהצוואר, אז אם הבית דין אמרו עיר אחת והזקן אמר עיר אחרת, ומישהו בא ולקח את העגלה של העיר שהזקן אמר וקידש בזה אישה, אז לפי הבית דין זה בעצם לא עגלה ערופה והאישה מקודשת ואם תזנה יהיה קרת, אבל לפי הזקן זה עגלה והאישה לא מקודשת ולא יהיה בזה קרת, כך שהוא בעצם התיר איסור קרת, זה לגבי עגלה ערופה. לגבי טהרת מצורע יש מחלוקת אם למצורע כבר אין בוהן, אז מה עושים? לפי תנא קמא אין לו טהרה, לפי רבי אליעזר ורבי שמעון יש לו, אז אם הזקן פסק מותם בניגוד לבית דין, ואז אותו אדם נכנס למקדש, יהיה לו קרת, ועד כאן הקבוצה השנייה. הקבוצה השלישית זה לקט שכחה ופאה. לגבי לקט ושכחה יש מחלוקת בית הלל ובית שמאי, מדובר בשלושה שיבולים מאומרים, שלפי בית הלל זה לא מגיע לעניים, לפי בית שמאי זה כן. לגבי פאה יש מחלוקת אם הוא לא הפריש פאה בהתחלה אלא רק אחרי העיסה, לפי רבנן זה לא נחשב פאה, לפי רבי ישמעאל זה כן. עכשיו ממילא אם יבוא אני ויקחת אותם דברים ואז אני יקדש אישה, או שבעל הבית ייקח חזרה את הכסף והוא יקדש אישה, אז זה מחלוקת האם זה באמת מגיע לעני או לבעל הבית, וממילא זה מחלוקת האם האישה מקודשת או לא, וממילא אם היא זינתה האם יש לה קרת או לא. אז כך מצאנו גם בזה מחלוקת שנובע ממנה איסור קרת, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על אופי המחלוקת, שלפי רב כהנה זה דווקא אם לזקן יש מקור חלש יותר מלבית הדין, כלומר הוא טוען כך הוא בעיניי והם אומרים מפי השמועה, אבל אם הוא כמוהם או יותר מהם אז לא הורגים אותו. לעומת זאת רבי לזר אומר שזה לא משנה, וגם אם הוא כמוהם או יותר עדיין הורגים, כי כל העניין זה שלא ירבו מחלוקות בישראל. וראינו שלוש ראיות, ראיה אחת לרב כהנה מזה שלא הרגו את הקוויה בן מעללל, כי הוא מבין שזה היה בגלל שהם היו באותה רמה ואז לא הורגים, אבל דחינו שם לא הרגו אותו כי הוא לא ראה הלכה למעשה נגדם אלא רק לימד שלא כמוהם. ראיה שנייה זה רבי אלעזר מהמשנה שלנו, שלכאורה מדובר שהזקן חזק יותר, והנה בכל זאת הורגים אותו, אבל דחין אולי שם הוא לא חזק יותר. ראיה שלישית זה מברייתא מפורשת שאומרת שאי אפשר למחול לזקן כי לא רוצים שירבו מחלוקות בישראל, אז הנה הסברה של רבי אלעזר, ועד כאן החלק השני. בחלק השלישי, כיוון שהזכרנו את עניין המחלוקות, אז יש ברייתא שמתארת שבהתחלה לא היו מחלוקות, אלא תמיד פשוט בדקו בבית הדין הגבוה יותר עד שהגיעו לבית הדין הגדול, והם הלכו לפי הרוב, כך שאין מחלוקות, אבל משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן, אז רבו המחלוקות. ואגב, זה ברייתא גם אומרת איך ממנים את הדיינים שמתחילים מלמטה, וממנים מישהו שהוא חכם ושפל ברך ודעת הבריות נוחה ממנו, וכל פעם שמתפנה מקום בבית הדין שיותר גבוה, אז לוקחים מישהו מלמטה ומעלים אותו עד בית הדין הגדול, וזה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו שהזקן חייב לא רק אם הוא הורה הלכה למעשה לאחרים, אלא גם אם הוא פשוט עשה את זה בעצמו. ועל זה שאלנו, אם הוא עשה בעצמו, אז עצם החטא שהוא עשה, זה מחייב אותו מיתה, גם בלי זה שהוא זקן ממרה. אז מילא אם נאמר שהוא חייב גם על דברים כמו חלב, אז כמובן זה עצמו לא מחייב מיתה, אלא רק זה שהוא זקן ממרה. אבל אם הוא נחלק נגיד על דיני שבת, שזה עצמו מחייב, אז מה צריך כאן את הזקן ממרה? ועונה הגמרא, יש כאן שתי חומות בזקן ממרה, וזה שא' בזקן ממרה לא צריך התראה, וב' גם אם מדובר בהסתה, שאז גם לעצם ההסתה לא צריך התראה, עדיין למסית נותנים להציל את עצמו אם יש לו איזו טענה לטובתו, אבל זה כן ממרה כבר לא. זה היה החלק הרביעי. בחלק החמישי והאחרון ראינו משנה שהיא כמו רב יהודה, שהורגים את הזקן גם כשהוא נחלק על דבר שלא מחייב מיתה, אבל דווקא דבר כזה שהוא עצמו מפורש בתורה, אבל באו חכמים וביארו אותו, והזקן נחלק על אותו ביור, על זה הורגים אותו, והדוגמה לזה זה תפילין, שהתורה אמרה שיש תפילין, חכמים פירשו שצריך ארבעה בתים, אז אם הזקן בא ואמר שצריך בית חמישי, על זה יהרגו אותו, ואמר רבי אלעזר בשם רבי יושעיה שהדוגמה הזאת היא בדווקא, כלומר, זה מצוות העשה היחידה שבה הזקן יכול לחלוק, ועל זה יהרגו אותו, ועל זה שאלנו למה, הרי לכאורה גם בארבעת המינים ובארבע ציציות אפשר לומר אותו דבר, וענינו שם ממה נפשך אי אפשר להרוג אותו, כי אם צריך חטיבה אחת על ידי זה שלולב צריך אגד, או על ידי זה שצריך לקשור, אז אם הזקן אומר שצריך לשים חוט חמישי כבר מההתחלה, אז זה מקולקל כבר מההתחלה, אבל זה לא הורגים אותו. ואם הוא מוסיף אחרי זה גם לא הורגים אותו, כי אומרים מפרשים, כי בלולב הוא בעצם כבר יצא ידי חובה קשורים, ובציצית הוא פתח וקשר, אז בעצם קשירה חדשה שמקולקלת מההתחלה. זה אם צריך חטיבה אחת, אם לא צריך חטיבה אחת, כלומר לא צריך אגד ולא צריך קשירה בציצית, אז בעצם יש פה סתם עוד מין שמונח שם, או עוד חוט שמונח שם, ואין איזה שום משמעות. בקיצור, שם לא הורגים אותו. רק בתפילין אפשר להרוג אותו, אם מדובר שהיה כבר תפילין טובות, והוא בא והוסיף לזה עוד בית, שזה פוסל את התפילין, כי אז הבית החיצוני הוא כבר לא חיצוני. כאן באמת הורגים אותו, כי הוא לקח דבר שבהתחלה היה קשר והרס אותו, על זה הורגים אותו, כל טוב.